אביעד, נכון?
כן, כן.
אני מתחיל, אתה בעל הבית. כן, טוב. אני התבקשתי לדבר על פרקים למ"ז, למ"ח בספר ירמיהו, מתוך הבנה שצריך לרכז פה איזשהו נושא מהותי שמצוי בפרקים האלה, אולי מייצג את הפרקים האלה, והדבר הזה אמור לעשות איזושהי פעולה, אינטגרציה או משהו, דברים שאתם יודעים אותם מתוך הבקיאות. אני מקווה שהדיאגנוזה שלי היא נכונה. אם לא, גם לא אסון גדול. אני רק רוצה לקחת בחשבון שלקרוא את הפרקים האלה, רק לקרוא זה איזה 40 דקות, 50 דקות, אז כמעט נותרו לי 10 דקות ותו לא. אז בואו לא נעשה עסקה שנדבר 10 דקות את השאר תקראו בבית, אלא ננסה כמה שאפשר לוותר על הקריאה ולדבר על נקודות מהותיות, אבל בכל זאת, כיוון שתנ"ך זה תנ"ך, צריך גם לקרוא, אז אני אגע במספר נקודות ואשתדל כמה שאפשר יותר לדבר וכמה שאפשר פחות לקרוא. אני רוצה גם לסיים בשני מדרשים שלא, אני לוקח אותם עם תורי על קוד שימוני, אני לא יודע, כרגע לא רוצה לציין מה המקור המדויק שלהם, אבל אני חושב שמאפיינים יפה את הסוגיות של הפרק, הפרקים הללו, וזה נותן לנו, אני חושב, איזשהו ממד יפה של איך מדרש ממצא לפעמים את הרוח של הדברים, גם אם הוא בלשונו מאוד מפליג מהכתוב. אז המצב הכללי הוא ברור לחלוטין, אנחנו נמצאים בפרקים הסיפוריים של ספר ירמיהו, פרקים סיפוריים, אני מתכוון לדברים שכתובים על דרך הפרוזה, אם המילה הזאת מביכה מישהו או אני חושב שזאת מילה מדויקת, אבל כמובן שלפעמים נוח להשתמש במושגים ספרותיים כדי לדייק ככל שניתן. רוב ספר ירמיהו זה נבואות, נבואות כתובות על דרך השירה, אבל באופן שצריך, יש מקום לדחות עליו, אז איפשהו, אפשר להגיד, באמצע ספר ירמיהו, הובאו, שולבו כמה פרקים שהם כאמור פרקים סיפוריים, והם מתייחסים בעיקר לסוגיה שניתן לקרוא לה היסטורית. מה הכוונה? לימים האחרונים, חודשים האחרונים של קיומה של ממלכת יהודה בחיי המלך האחרון, והפרקים הללו מספרים את הסיפור באופן שאמור לתאר את העובדות. מה קרה אז? מה שקרה זה כמובן שזה אפשר להגיד הידרדרות מהירה לקראת החורבן, לקראת הגלות, ובתוך זה משולב סיפורו האישי של ירמיהו. מאוד, מה שאמרתי עכשיו מאוד פשוט, אני חושב שהוא גם מאוד מעניין. מדובר על ירמיהו האיש, ירמיהו הנביא, ואיך סיפורו שזור בתוך האירועים הגדולים של התרסקות ממלכת יהודה, ימי האחרונים של ממלכת יהודה. הדברים הללו מעלים שאלות רבות רבות ונוקבות נוקבות. השאלה, מה המשמעות האמיתית של פרקים סיפוריים בתוך ספר נבואי שעיקרו נבואות? האם השילוב הזה הוא אומר משהו? מדוע? מדוע הפרקים האלה לא נכנסו בכלל לספר מלכים? הלוא כל אחד שמכיר את הסיפה של ספר מלכים, אז ודאי יודע ששם מתייחסים לאירועי החורבן, אבל שם הם מקובצים ודחוסים, תמציתיים מאוד, ואילו כאן יש איזושהי הרחבה ניכרת, שכאמור נוגעת הרבה מאוד בדברים של, בסיפור האישי של ירמיהו. אני רוצה לגעת במספר סוגיות. סוגיה ראשונה היא שאלת הרצף בתוך הפרקים הסיפוריים האלה. אז בוא נקרא, אמרתי שאני אצטמצם בקריאה, ואני מקווה שאני אעמוד בכך. תחילת פרק ל"ז היא וימלוך מלך צדקיהו בן יאשיהו תחת קוניהו בן יהויקים. הרי אנחנו נכנסים לסיפורו של המלך האחרון, המלך האחרון ביהודה, ומכאן מתחיל הסיפור של צדקיהו מול ירמיהו. הפרק שלפני כן, פרק מעניין בפני עצמו ואני לא מדבר עליו, לא התבקשתי, מדבר על השנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו. והסיפור שם הוא סיפור שמתאר בהרחבה רבה את הנבואה של ירמיהו בהתייחס לאירוע של שריפת המגילה, הפרק הזה מוכר לכם? זה בסדר, עברתם עליו. קיצורו של דבר, מבחינת הרצף של הדברים, וזה מה שחשוב לי כרגע, אנחנו מדברים על השנה הרביעית של יהויקים מלך יהודה, ואז התרחש האירוע, סופר הסיפור, תועד בתנך, סיפור שעיקרו שריפת המגילה, ובזה ובפרק שלנו אנחנו מתחילים על וימלוך מלך צדקיהו בן יושיהו. כלומר, מי שמכיר קצת את רצף המאורעות בדור האחרון למלכות יהודה, ממותו, נפילתו בקרב אם תרצו, של יושיהו ועד החורבן, אז כאן כאילו חסר משהו. זה לא איזשהו רצף מדויק שדבר דבור על אופניו, אירוע אחר אירוע, בסדר מובנה, בסדר מסודר. אם היה סדר מסודר, אז אפשר לחזור לספר מלכים, ואחרי השנה הרביעית, אחרי השנה הרביעית ליהויקים, אז היו עוד כמה שנים טובות עד שיהויקים ירד מהבימה, ואחר כך היה אותו קוניהו, יהויקים אם תרצו נקרא לו, בנו שמלך אמנם רק שלושה חודשים, אבל בכל זאת ראוי להכניס אותו לרשימת המלכים, ואחר כך ורק אחר כך בא צדקיהו והומלך צדקיהו, הומלך צדקיהו, והעיקר צדקיהו מרד. מה שקורה כאן בעיניי זה דבר מאוד מעניין, אני אצל של מושג אם זה יעניין גם אתכם. בעוד שספר מלכים משתדל לשמור על רצף אירועים מסודר ומובנה, ספר היסטוריוגרפי כזה, אני יודע, מספר את המאורעות, השתמשתי קודם בביטוי דבר דבור על אופניו. בספר ירמיהו, הפרקים הם אמנם פרקים היסטוריים. הפרקים מספרים את אירועי התקופה, את אירועי החורבן, ערב החורבן, ערב החורבן, אבל הפרקים בספר ירמיהו הם בנויים על פי איזשהו היגיון אחר שמסדר אותם, ולא על פי הסדר ה... אין פה הידבקות בסדר ההיסטורי. מה אם כן מנחה את סדר הפרקים בספר מלכים? התשובה היא פה פשוטה, ברורה לכל ילד. הסדר ההיסטורי, הוא אשר אמרנו. מה מנחה את הפרקים בספר ירמיהו? את אותם פרקים שקראת להם סיפורים, שהיסוד ההיסטורי מנחה אותם, אז הדבר הזה הוא חידה. וכאן אני לא בטוח שאני אצליח לתת לכם איזושהי תובנה ברורה, אבל אני בהחלט יכול להעלות השערה מה פשר הסידור הזה של הפרקים, סיפור המגילה ואחר כך סיפורו של צדקיהו. אז הדבר הפשוט יותר, כיוון שיש לי זמן קצר ואני גם לא כל כך מכיר אותך לצערי הרב הגדול, אז אני לא שואל שאלות כמו שראוי לעשות מבחינה דידקטית נכונה, אבל להעלות השערות, אם מישהו יש לו פה איזשהו רעיון והקטע אותי, אני רק אודה לו על כך. פרק למדבר מספר את סיפור המגילה, אחר כך פרק למדזיין מספר את סיפור ירמיהו וצדקיהו, אמנם זה סיפורים של אירועים, אבל האירועים ממוקדים סביב אימותים בין הנביא לבין מלך מסוים. והנקודה הזאת היא נקודה בעלת חשיבות, אני כך כל הזמן זורק לכם מין סופרלטיבים כאלה, זה ביטויים של העצמה ככה לחזק את עצמי, אבל זה באמת, אני מאמין באמונה שלמה שזה אחד הנושאים המרכזיים ביותר באמת בתנך. שאלת יחסי מלך נביא היא שאלה חזקה ביותר. תראו, כשאני שואל על קשר בין פרקים, בין יחידות בתנך, אפשר למצוא סוגים שונים של קשר. אפשר למצוא קשר, נקרא לזה, בדברים קטנים ומשמעותיים. בדרך כזאת, הרבה פעמים הולך המדרש. איזה קשר, בעיניי הוא יפה יפה, בין פרק למדזיין לפרק, לפרקים למדחת, טעות שלי, בין פרק למדבר לפרקים למדזיין למדחת. לכאורה, אנחנו מדברים פה על אירועים שקשור בהם, איזה בעל מקצוע? לא נביא, רק תגידו לי, זה לא, ממש לא מקצוע, ואם זה מקצוע, זה ממש מקצוע לא מכניס. סופר. בספר, בפרק למדבר, מדובר על זה, מדובר על על המגילה, ועל שריפת המגילה, אז אני אקרא לכם, אמרתי שאני אקרא דברים קצרים, אז נקרא בפרק המדבר פסוק כ"ה, וגם אל נתן ודליהו וגמריהו הפגיעו במלך לבלתי שרוף את המגילה, שם גורל המגילה עומד שם על הפרק, ולא שמע עליהם, ויצווה המלך את רחמאל בן המלך ואת שריהו בן עזריאל ואת שלמיהו בן עבדיאל לקחת את ברוך הסופר ואת ירמיהו הנביא ויסתירם השם. ומה אנחנו למדים כאן? דבר מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד ידוע, שלירמיהו היה סופר. אל תשאלו אותי כרגע למה ירמיהו היה צריך סופר בכלל. האם בגלל שהוא לא ידע לכתוב, אני באמת לא רוצה לנקוט עמדה. על פניו יכולה להיות סיטואציה כזאת, עיקר אישיותו של הנביא מתבטאת בדיבור ולא בכתיבה. אבל גם אם הוא ידע כתוב, אז הרעיון של הנביא יש סופר הוא רעיון מאוד מתקבל על הדעת, כשנביא מתפרץ באיזושהי אקסטזה גדולה, בהתעוררות על חושית כזאת, במשהו שהוא חוויה שרחוקה מאוד מהחוויות המוכרות לנו, ויכול מאוד להיות שברגע שהוא נושא את דבריו מתוך אותה אקסטזה, מתוך אותה התעוררות רוחנית, אז הוא פשוט לא יכול לכתוב, ואז יש לו מישהו שכותב. בואו נקבל בערך את ההסבר הזה. מכל מקום אני רוצה לדבר על הקשר שבין פרק למדבר לבין פרק למדזי. ואמרתי שאולי, אולי, קשר שתכף ננסה להגדיר אותו, קשר של סופר, דרך מושג הסופר. בפרק למדזי, מדובר על זה, מדובר על סופר בהקשר אחר לגמרי. אני קורא בפסוק תזי, מי שרוצה ומוזמן לעקוב אחריי, ויקצפו השרים על ירמיהו ועיקו אותו ונתנו אותו בית האסור, בית יונתן הסופר, כי אותו עשו לבית הכלא. אני עוד פעם משתמש פה, אני קראתי בפרק למדזי פסוק תזי. לא, טעות שלי, פסוק שתתווה, סליחה. תראו, עוד פעם אני ככה נותן ביטויים של חיזוק עצמי, קצת אולי התעוררות לגביכם. בעיניי זה פסוק ממש ממש מופלא. מדוע? ושבית סוהר זה בית סוהר. ואם תשאלו אותי איזה בית עושים בית סוהר, אין לי מושג, אבל אני יכול להגיד לכם שאני משער שזה בית שפונקציונלי מתאים לבית סוהר, בית האסורי, בית האסור. לבוא ולקחת את הבית של הגנון למשל, ואני זורק לכם דוגמה באמת פרובוקטיבית, ולהפוך אותו לבית אסורים, זה נראה קצת מוזר, למרות שהבית הגנון, מי שמכיר אותו, הוא קצת כזה חומות כאלה, אבל זה ממש לא שייך. והנה בית הסופר, סופר זה אדם שכותב, אדם שמלאכתו בכתיבה, הופך להיות בית האסורים, הבית שבו ירמיהו קלו. אז אני יכול לבנות פה קשר, ותכף ננסה להגדיר את טיב הקשר הזה ואת מהותו, שירמיהו שמלווה, לא יודע אם כל חייו, אבל מלווה באופן מהותי על ידי סופר שהוא חלק בלתי נפרד מהנבואה שלו. תראו, לא יודע, אתם בחורים צעירים, בזמני היה בגלל סיבות שנגדיר אותם סיבות סוציולוגיות, אז דיברו על שוטר, על צמד שוטרים, אחד שיודע לקרוא, אחד שיודע לכתוב. היום, במקרה שלנו, לא הייתי מקצין את זה עד כדי כך. אבל ירמיהו וברוך היו מעין צמד כזה שפעלו יחדיו. ועוד פעם, יכול להיות שההסבר הקודם שנתתי לא כך מדויק, אבל ברוך היה חלק חשוב מאוד במכלול של נבואת ירמיהו, בהוצאה של הנבואה מהתודעה, מהמעמקי הנפש אל הציבור הרחב. וירמיהו וברוך הולכים ביחד. ירמיהו קשור לסופר. והנה גם סופו של ירמיהו, לפחות מנקודת המבט של הפרקים הללו, אמור להיות בביתו של סופר. איך קוראים לקשר כזה? זה קשר אסוציאטיבי מסוים. סופר בול סופר. זה קשר שאולי אני בונה פה איזה משהו מעין מדרשי כזה, שמתי לב למילה מעניינת, מחבר בעקבות המילה איזשהו רעיון שמאפיין את ירמיהו. ירמיהו קשור לסופרים מתחילה ועד סוף, אבל הקשר הזה הוא לא קשר מהותי. זה קשר שיכול להיות שיש בו איזה צד של רמיזה, אבל אני, כשאני בא לדבר איתכם על הפרקים הללו, בתוך המכלול הגדול של נבואת ירמיהו, הייתי הולך על קשר רציני יותר, סליחה, ביטוי רציני אולי לא במקומו, קשר מהותי יותר בין פרק למדבר לפרקים למצעי למתחי. והוא, מה שאמרתי קודם, המאבק, המתח העמוק בין נביא לבין מלך. נביא יש לו במקרא, הנביא צמוד למישהו. זה יכול להיות סופר. אין, אני חושב, צל של ספק שלגבי נביאים נוספים זה היה כך. הנביא צריך את הסופר שלו. צריך מישהו שיקח את הדברים שנאמרים ברגעים מיוחדים במינם ויוביל אותם בדרך מסוימת לידיעת הציבור. אבל יש עוד צמד שקשור לנבואה, צמד שהוא, אני חושב, שתסכימו איתי, שהוא מהותי הרבה יותר, והוא נביא מול מלך. נביא מול מלך במקרא, עוד פעם קודם אמרתי, השתמשתי בביטויים קצת חריפים, קצת חזקים, נביא מול מלך במקרא, זה חלק, הייתי אומר, עמוק מאוד מהדרך שהתנ"ך מסתכל הן על מושג השלטון, המלוכה, והן על מושג הנבואה. אני כמעט הייתי אומר שאם אתם מצפים היום שיתגלה איזשהו נביא, אז צפו שבמוקדם מאוחר לידו, במרחק ממנו, יבוא גם מלך. אני אתן לכם אולי דוגמה מאוד פשוטה. אברהם אבינו, ואני עושה את זה מאוד קצר, הזמן קצר והמלאכה מרובה. אברהם אבינו היה נביא, אל תענו, אפשר להגיד שכן. השם מדבר אליו, שאלה איך מגדירים נביא. מתי אברהם נקרא נביא? מכונה במפורש בפועל הזה, שהוא עומד מול מלך, בדיוק. כלומר, לפעמים זה מגיע לרזולוציה כזאת, לרמות כאלה, שאתה רואה שהנביא הולך עם המלך באיזשהו קשר מהותי. כדי להעמיד אישיות דתית מול מלך, אז האישיות הדתית צריכה להיות מהסוג שהתנ"ך קורא לו נביא. זה לא אומר שבתנ"ך, ואולי גם מעבר לתנ"ך, לא היו אנשים ששמעו את דבר השם, חוו את דבר השם, ראו מחזות מהשם. זה בסדר גמור, היו דברים מעולם. יכול להיות שגם היום יש אנשים שבאיזה כוח עוד מעט לגבום המתקרב, שרואים איזה חזיונות, בסדר גמור. אבל הכינוי נביא ברמה הלשונית מהותית, אפילו אני אשתמש שוב בביטוי חזק, לשונית פילוסופית, הביטוי נביא מוצמד בדרך כלל, בלי חריגים תמיד יש, דווקא למלך. אני מוכרח להגיד לכם שאחת הדוגמאות היפות בתנ"ך מבחינה הזאת, היא הדוגמה של אליהו ואחאב. אליהו הנביא, אליהו הנביא, הוא האימות מול אחאב, או מול מלך אחר, מלווה אותו לאורך כל הדרך, וקשה מאוד לתאר את אליהו בתנ"ך, כמו שאנחנו מתארים את אליהו היום. היום אפשר לתאר את אליהו בין על בסיס המדרש, בין על בסיס הפולקלור, כמי שנמצא בברית מילה, כמי שנמצא, אני מדבר במוצאי שבת, עולה לתודעה במוצאי שבת, כמי שנכנס לבקר בליל הסדר. אפשר לראות את אליהו, לחשוב על אליהו, להגות באליהו שהוא לבדו. אבל בתנ"ך, שהוא המקור לאליהו, שבו סופר לנו על אליהו לראשונה, אליהו צמוד לאחאב. אתם יכולים לבוא ולהגיד ששמואל בעצם מתחיל להיות נביא כנביא ברגע שהוא צריך למשוח את שאול, והוא עומד מול שאול, אחר כך עומד מול דוד, והאתגר הזה של הרגשת המלך, איש השלטון, עם זה, עם דמות דתית, אז הוא בא לידי ביטוי שהדמות הדתית הזאת היא מוגדרת כנביא. אפשר לעשות עכשיו דיון שלם, מה ההבדל בין אברהם, זה ממש יכול להיות דיון מרתק, מה ההבדל בין אברהם ששומע את דבר השם בלי הגדרות ובלי זה הוא שומע את דבר השם, לבין אברהם שזה שנמצא מול אבימלך וקוראים לו שם נביא. אבל הדיון הזה הוא דיון שאין מקומו כאן, אבל בסך הכל אני מקווה שהצלחתי ממש במעט מן המעט להראות לכם שמלך ונביא הם פועלים באיזשהו איזון מעניין לטעמי, והדבר הזה מוביל אותנו במישרין גם לפרק למדבר וגם לפרקים למצרים חייבים יאו. האימות הוא בין נביא למלך. הציר שמקשר את הפרקים הללו הוא לא ציר היסטורי פשוט, מפני שיש פה דילוג על קטעים היסטוריים מאוד מעניינים שספר מלכים מספר עליהם בתמציתיות, אבל הנושא המהותי של העמידה של מלך לעומת של נביא לעומת מלך היא מהווה איזשהו גורם משותף, מכנה משותף בין שתי היחידות הללו. והדבר ששוב אותי באופן אישי מרתק וגם מבחינה מסוימת הוא גם טרגי ומעציב, זה שאנחנו רגילים למפגש מלך ונביא משמואל, הזכרתי את אליהו ואחאב. כאן המפגש הוא של מלך חלש מאוד עם נביא, השלים אותה חסר, גם חלש מאוד. כלומר, אם אפשר לראות את אליהו ואת אחאב כדמויות, כל אחד בתחום שלו ובאפיונים ובהגדרות שלו כדמויות חזקות, כאן גם אליהו וגם צדקיהו הם דמויות חלשות, הן מבחינה פסיכולוגית והן, תסליחו לי על ההגדרה קצת חליפה, גם במובן מסוים מבחינה דתית. אני רוצה, יש הערות? כן, בבקשה. מה?
חיזוק לדבריך, אפשר לראות את ספר שופטים שדבר שמקום מהם, כי אין מלך בישראל.
אני מסכים לחלוטין, ספר שופטים הוא ספר שנביא מופיע פה פעם אחת, דבורה הייתה נביאה, אבל זה מעניין שזה דווקא אישה, שוב, עם סוג מסוים של ייחודיות, אבל בגדול אתה בוודאי צודק, ספר שופטים הוא ראיה לקו המנחה הזה, שהמלך והנביא הם דמויות ש... חיות באיזושהי צמידות מסוימת, ואחד צריך כנראה את השני.
אתה גם מכירים שמוצרדים לנביאים שהתדבים.
כן.
נביאים שאיתו,
זה לא... בדיוק, ולא נביא מולו. כן. אבל שוב, לעשות דיון גדול הזה צריך באמת לנתח את המקרים הספציפיים, יש גם חריגים, אני לא אומר שלא, אבל התמונה הכללית אני חושב שהיא בסך הכל תהיה ברורה. זה... צדקיהו הוא המלך האחרון. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה הנוספת של אפיון המתח בין הנביא לבין המלך. אני אקרא את הפסוקים הראשונים. וימלוך מלך צדקיהו בן יאשיהו תחת קוניהו בן יהויקים אשר המליך נבוכדנצר מלך בבל בארץ יהודה. ולא שמעו הוא ועבדיו ועם הארץ. עם הארץ להזכירכם זה לא עם הארץ. עם הארץ גורם נכבד בציבור, אל דברי השם אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. כאן לא מפרטים יותר מדי, המדרש שאני מקווה שנספיק לקרוא אותו בהמשך מאוד מרחיב את הסוגיה הזאת. וישלח המלך צדקיהו את יוחל בן שלמיה, את צפניהו בן מעשיה הכהן, אל ירמיהו הנביא למור, התפלל נא ועדנו אל השם אלוהינו. אני עוצר כאן. כשאנחנו מדברים על המתח העמוק בין נביא ובין מלך, מה בעצם הכוונה? הכוונה הפשוטה היא שמלך, שנביא, כמו נתן הנביא, עומד לפני דוד המלך ואומר לו, אתה האיש. כלומר, נביא חזק מול מלך חזק, שהנביא בא לדבר השם ומוכיח את המלך בצורה הברורה והבוטה ביותר על חטאו. וזה חלק מסוים מהצימות הזה של נביא ומלך. הנביא פועל פה כמוכיח, וההוכחה, התוכחה, היא נוקבת, היא חזקה, היא אולי אפילו מפחידה. והמלך שומע ונאלץ להתמודד עם האמת המרה שמותחת לפניו. כאן צדקיהו יוזם מהלך מול הנביא, אבל מה הוא מבקש ממנו בעצם? הוא מבקש ממנו להתפלל אל השם כדי להשיג תכלית מאוד פשוטה, איכשהו לנצל מהברוך הזה, מהמצב הנורא הזה של המצור. אני אשאל אתכם שאלה פרובוקטיבית, לא חייבים לענות. האם תפילה של נביא היא יתרה, היא אפקטיבית יותר, היא חזקה ומשכנעת יותר מתפילה של אדם אחר?
תלוי
באיזה סיטואציה.
לכאורה כן.
לכאורה כן. אני חושב שהתחושה היא שאם אדם הוא ענק ברוח, אם אדם קרוב, בואו נציג את זה בצורה הכי ילדותית, בצורה, אדם קרוב אצל הקדוש ברוך הוא, אז זה מתבטא לא רק במסר, בכיוון מלמעלה למטה, אלא גם מלמטה למעלה. סליחה על ההצגה קצת ילדותית של התפילה. יכול להיות. אבל דבר אחד ברור, גם אם הנביא תפילתו חזקה, מרשימה, אפקטיבית, הנביא הוא לא רק מתפלל, הנביא הוא גם מוכיח, והתפיסה של הנביא כמתפלל בלבד היא תפיסה שגויה ובעייתית. בעיני מי התפיסה הזאת שגויה ובעייתית? בעיני המלך. המלך שסירב לשמוע את דברי הנביא בהקשרים הפוליטיים של התקופה שאנחנו מדברים, בהקשר של בבל, אז עכשיו משתמש בו כמתפלל. הנושא הזה הולך באופן ברור מאוד בספר ירמיהו, ואני מבקש להפנות אתכם לפרק ז' בספר ירמיהו, פסוקים מוכרים, אני באמת לא יודע אם אתם עברתם עליהם, אבל הפסוקים האלה בסך הכל פסוקים די ידועים בפרק ז'. פרק ז', פסוק ט"ז, בסדר? מי שמצא מצא. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך. הבה ננתח בקצרה את הפסוק הזה. הפסוק הזה מכיל כמה ביטויים לתפילה. קודם כל, הביטוי השגרתי באופן יחסי תתפלל. תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך. מה אומר פה הקדוש ברוך הוא לנביא ירמיהו? מה שאומר פה הקדוש ברוך הוא לנביא ירמיהו הוא שאסור לך להתפלל בגלל שאינני שומע אותך. למה בעצם? אינני יודע איך אתם מבינים את מושג התפילה, ויש על זה דיונים על גבי דיונים ועיונים על גבי עיונים. למה להגיד ירמיהו לא להתפלל? לפעמים תפילה עושה טוב ונשמה. תעשו איזו סטטיסטיקה בין מנחה והתפללתם כבר, מה מניע אנשים להתפלל? וזה נושא מאוד סבוך, ואני לפחות, כל אחד לדעתו, הייתי מקבל כתשובה לגיטימית שאני לא יודע, אני רוצה לשנות את לשון שמיים, אבל גם בשבילי זה עושה משהו אפילו יותר רגוע. לא תפילה עמוקה, אבל יש דברים כאלה. מה, למה, מדוע הקדוש ברוך הוא מונע מירמיהו להתפלל? אני שואל, בסדר, לא חייב לנו.
יכול להיות שהוא ידע שזה יועיל, זה כמו תעצור אותי שלא יתנו מכות, משהו כזה.
האמת של משה גם.
יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כל כך מחשיב את תפילתו של ירמיהו, הוא אומר, סליחה שוב על ההוזלה של העניין, תעשה לי טובה, אל תתפלל שאני עוד עלול לשנות דעתי. יש מוטיבים כאלה בתנ"ך ובוודאי שגם במדרש. כמו שלפעמים יש ביטויים הפוכים, שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילה של מישהו וכו'. אני חושב שבנקודת הניתוח שלנו, הסיבה היא לא כזאת. אפשר להתפקח, אפשר לשמוע דעות שונות. אני חושב שחושבים על מושג הנבואה, אז יש מתח, ואני מדבר איתכם היום על מספר מתחים. לא רק מתח בין מלך לנביא, שזה הנושא הגדול שלנו, אלא יש מתח פנימי בתוך האישיות של הנביא, נביא מתפלל לעומת נביא מוכיח. כשאתה מתפלל אתה ממוקד בדבר אחד, תפילה עמוקה, בניסיון לשנות את הגזרת שמיים. כשאדם מתפלל הוא רוצה להשיג תוצאה, יש אנשים שמתפללים כדי למען שלוות הנפש, יש אנשים שמתפללים כדי חומרים להעצים את רוחם וכולי. אני קטונתי, אינני שופט, לא יודע מה תפילה יותר טובה, מה תפילה פחות טובה. אבל אין ספק שכוונה ומטרה ויעד רציני בתפילה זה לנסות לשנות את, את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואחרת לנו אומרים רופא חולה עמו ישראל, הלוואי שזה יתקיים. כן, אנחנו באמת מאמינים שזה אמור לקרות. שהנביא מתפלל, הוא בעצם פועל נגד הפן האחר שלו. הנביא מבחינה זאת נמצא פה באיזושהי דואליות, בין איזושהי זוקותניות, בין הרצון להיות טוב, לרצות לנחם, לרצות לשנות לטובה, ובין הרצון להוכיח. הרצון להוכיח מחייב אמת. הנביא הוא איש אמת. כלומר, כדי שהנביא יוכיח, לא מספיק רק להוציא מילות הוכחה. מילות הוכחה מוציא מהפה שלו כל פוליטיקאי שנתיים במקצוע. תוכחה אמיתית, תוכחה מכוונת, תוכחה כנה, היא תוכחה שצריכה איזה מין פניות כזאת פנימית, איזה מין לפנות את כל חלל התודעה שלנו, כדי שהתוכחה תהיה תוכחה שלמה לשם שמיים, תוכחה מלאה. ואז התוכחה הזאת אולי, אולי, אולי יכולה לשכנע. ברגע שאתה מתפלל, אז לכאורה אתה פועל נגד עצמך. זה מין סיטואציה של זה, של ביטול התפקיד שלך. כן, אדם לא יכול ללכת קדימה ואחורה בעת ובעונה אחת. ולכן יכול להיות, הקור, העניין הוא מסובך, ממש מסובך. לכן יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אל תתפלל. מה שהוא מתכוון, זה לא תעשה טובה, אל תשכנע אותי, אלא תעשה טובה לתפקיד שלך, למען תוכל למלא אותו בצורה אפקטיבית, ואתה תוכל את להתפלל, סליחה, לזה, לנבא, להוכיח בלב שלם מתוך אמת פנימית שדורשת הנבואה. הדבר הזה הוא דבר, נקרא אולי את הפסוק הבא בפרק ז', הדבר הזה מחזיר אותנו לזה, להמשך ספר ירמיהו, לפרקים שלנו בספר ירמיהו. אני אקרא לפני כן את הפסוקים. ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך. הענך רואה מה הם העושים בערי יהודה ובחוצות ירושלים. אגב, אנחנו ששרים את השיר חוצות יהודה וערי יהודה ובחוצות ירושלים, אז לפעמים זה מופיע בהקשר מאוד שלילי. הבנים מלקטים עצים, והאבות מרים את האש. בקיצור, עבודה זרה, פולחנים זרים, היום ונורא, בתוך חוצות ירושלים. ואתה הענך רואה, שימו לב לסגנון של הקדוש ברוך הוא שמופיע בספר ירמיהו. איך אתה יכול להתפלל? אל תתפלל. העינך רואה מה הם עושים? התפילה תסיח את הדעת מהבעיה. התפילה תסיח את הדעת מהחטאים החמורים שמתחוללים נגד עיניך. אתם בוודאי, שוב, זה אחד הדברים הכי יפים בעיניי, זה לראות אנשים מתפללים. הרבה מאוד אנשים מתפללים עם עיניים עצומות. עוד פעם, מה בדיוק לפי ההלכה אינני יודע, או ודאי שאין לי עמדה. אבל הרבה אנשים עומדים ככה בתפילה, ובאמת הריכוז מחייב עצימת עיניים. בערך, ועל דרך ההמחשה בלבד, זה מה שנאמר כאן. אל תתפלל, אל תעצום את העיניים. אתה מרוכז כל כך בתפילה, ודווקא בגודל רוחך כנביא, אז אתה יכול בטעות לא לראות את מעשים שנעשים מול עיניך, ואז מרוב תפילה אתה לא תוכל למלא את תפקיד המוכיח.
אתה יודע שיש לך משחק מילים, אינך רואה, כלומר רואה זה נביא.
כן, אני חושב שאתה צודק באמת ב-100%. רואה זה לא נביא, אבל רואה זה אחד השמות המצויים בתנ״ך לאדם שמקביל אולי לנביא, אבל אדם שיש לו איזה שיח ושיג עם הקדוש ברוך הוא. מכל, בבקשה.
למה תפילה תנועה לימודית בתוך הפעמלט, ודווקא אדם שרוצה להתפעל כאילו, ונראה מה התפעל, צריך לראות מה הבא בעולם. כי זה דווקא עוד תנועה שלימה, אדם כאילו כן מוכיח את הסביבה משהו, ונראה מה הסביבה,
אני מסכים, אני מסכים, אבל אני רוצה, זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר, שרמזת לכם שהדברים יותר מסובכים. אבל תרשה לי רגע לא לענות, אלא לעשות עוד צעד קדימה. אז מה זה נביא בעצם? נביא זה אדם בעל רוח ענק. עוצמות רוחניות, טוב, זה קצת מליצות וקלישאות אולי אפילו, אבל זה נכון, בסופו של דבר. זה יכול להתבטא בתפילה, זה יכול להתבטא בתוכחה. התוכחה צריכה להיות אמיתית לחלוטין, והתפילה צריכה להיות ברוח של חסד. הרינו, נמצאנו למדים שיש מתח בתוך האישיות של הנביא, שהוא בעצם מתח מאוד מוכר לנו בין הפן של החסד לעומת הפן של האמת, והדברים ידועים. הנביא, וכאן חברנו מאוד צדק, הנביא צריך להתפלל. אתם זוכרים באיזה הקשר נאמר על אברהם שהוא נביא? האם לפתוח או שזה בסדר? אבי מלך, שהשם אומר לאבי מלך שאברהם התפלל בפני שהוא נביא. אין ספק שנביא, יש לו תפילה משמעותית ביותר. התנ"ך באמת מאמין בדברים האלה, שתפילה של אדם גדול רוח היא אפקטיבית. אבל אי אפשר לעשות שני דברים בבת אחת. אפשר לבוא ולומר שאדם צריך להכיל יסודות מנוגדים בקרבו. היסודות המנוגדים הם חשובים פסיכולוגית לאישיות בריאה. אדם שהוא כזה פנאטי, או זה הולך ככה, הוא לעולם לא יחשוב על מה שהוא עושה, הוא פשוט ההליכה מובילה אותו קדימה. הגיוני מאוד שנביא, מה זה רוח גדולה? מה זה רוח ענקית? אדם שהוא נביא, אז יכול לבוא ולומר, אני רוצה להתפלל. אז אולי ייתנו לו לעבור, יש לי ציבור, הוא יעבור לפני התיבה. הוא רוצה להתפלל. זה חשוב לו להתפלל, לנצל, סליחה על הביטוי הקצת ילדותי, לנצל את הכוחות המיוחדים שלו. אבל לעשות שני דברים ביחד, זה לא מידה אנושית. ולכן, הקדוש ברוך הוא שמכוון את הנביא, אז גם נותן לו עצה טובה איך להוכיח בלי לסתות ממטרת התוכחה. אל תישא תפילה. שמור את זה להזדמנות אחרת. וזה מחזיר אותנו לתפיסה של צדקיהו. אנחנו יכולים לתאר את הנביא כאישיות מורכבת, עת להתפלל ועת להוכיח. אנחנו יכולים להציג את הנביא כאדם גדול, במשמעות שאני ניסיתי לפחות, שוב, אפשר לחלוק עליי כמובן, במשמעות של יכולת להכיל יסודות מנוגדים. אבל לתפוס את הנביא באופן חד צדדי, לראות בנביא מתפלל מקצועי ולא לשים לב לתוכחה שלו, זה לא עובד. וזה נדמה לי הבסיס למה שקורה בפרק ל"ז.
אנחנו רואים שהוא בפרק ל"ז, הוא כן שואל אותו מה יקרה, נכון? הוא אומר ש... תגיד לי מה קורה, אני לא אגיד לאף אחד. אז כן, אם הוא גם מתייחס אליו לפן הנבואי שבו. פשוט באמת, כל
הזמן. אני חושב, שוב, אני מקווה שאני לא יודעת איך נתחיל להגיע, אבל כיוון שהשאלה נשאלה, צדקיהו מאוד רוצה לדעת מה קורה, ודאי. אבל לדעת מה קורה זה, עוד פעם, זה ראייה מאוד רדודה של הנביא, ותפיסה מאוד שטחית של מושג הנבואה. נכון, לדעת מה קורה זה דבר, זה חלק מהתוכחה. כדי להוכיח כמו שצריך, צריך לבוא ולהגיד שאתם תחטפו גאוגן, שאתם תאנשו ככה בצורה מאוד מאוד חזקה. בסדר, אני מסכים שחלק מהתוכחה זה לדעת מה קורה, אבל זה לא כל התוכחה. אני אנסח זאת כך, היסוד של ידיעת העתיד שקיים בנבואה, זה לא היסוד המרכזי. כדי להוכיח כמו שצריך, אתה צריך לבוא ולהגיד, בעוד 40 יום נדווה נהפכת. אתה צריך, בסדר, אוקיי. זה ידיעת העתיד, או תובנה מסוימת לגבי העתיד, זה דבר חשוב מאוד. אבל זה בתוך מכלול, יש לזה הקשר. זה דבר שנועד להשיג תוכחה חזקה יותר. ולכן, זה שצדקיהו באמת מדבר על רוצה לדעת את העתיד, אנחנו יכולים לרחם על צדקיהו, אנחנו יכולים להגות לו חמלה רבה, זה ממש, צדקיהו זה דמות איומה, דמות, שוב, משתמש במילה יוונית, טרגי, אבל לבוא ולהגיד שהוא פתוח לתוכך, זה לא הייתי אומר. ואני השתמשתי קצת בגלל התשובה, אבל זה חלק מתהליך הלימוד, אני קצת סוטה מהסדר שתכננתי של השיעור, אפשר לבוא ולהגיד, אמרתי קודם, שצדקיהו הוא אדם חלש. אדם חלש, ומה נקרא אדם חלש? אף אחד לא יודע את כיף השרירים שלו, אף אחד לא יודע כמה הוא קילוגרם מרים ברמת משקולות. מה זה אדם חלש? אדם חלש זה אדם שלא יכול לשמוע תוכחה, שלא מסוגל לשמוע תוכחה, לא מסוגל להתמודד עם הדברים. תוכחה פירושו של דבר, תוכחה פירושו של דבר, או סליחה, קליטה תוכחה, פרושו של דבר, זה לשמוע את האמת מותחת בפנים, ולא לעצום את האוזניים, ולא לסתום את האוזניים. וזה, צדקיהו לא כל כך היה מסוגל. הוא באמת רצה לדעת מה העתיד, ואני ממש רואה, באמת, עם 100% אמפתיה כלפי צדקיהו, הוא נורא פחד על עצמו, הוא מן הסתם פחד על בית דוד, הייתה לו תחושה שהוא הולך להיות המלך האחרון, היה לו גם סיבות לפחד, ואני מקווה שאני אספיק פה לקרוא את המדרש, אבל צדקיהו לא שמע דברי תוכחה. וזה צריך את דוד שאמר, אחרי ששמעו לו אתה האיש, אז אמר חטאתי להשם. להגיד חטאתי להשם זה מאוד מאוד חשוב. שאול היה לה כל מיני תירוצים אחרי שאמרו לה, זה אנושי מאוד, אני מוכרח להגיד. גם אני, מישהו יגיד לי כרגע דבר תוכחה, אני שולף 900 תירוצים בדקה, אין בעיה, זה אנושי מאוד. אבל זה לא, אדם חזק. כן.
לפי מה שאתה אומר, יש כמה תקומות שאליהו מדבר מאוד מאוד בחריפות, על המופים שלו ועל הרצונים שלו.
אני ממש קשה לי מאוד לענות על השאלה הזאת. השאלה היא בעצם שאלה יותר, שאלה חזקה מאוד, שהיא חלק משאלה גדולה מאוד. שאלה מה המשמעות של האירועים שקורים בחיי הנביא לתהליך הנבואה. ובאמת אצל ירמיהו יש, הקדוש ברוך הוא מניע, מציל אותו אולי ברגע האחרון, אבל חושף אותו למצבים קשים ביותר ברמה האנושית, אחד מהם הוא מתואר מיד בהמשך, אינני יודע אם נספיק, או יש אשר כבר שלא נספיק להגיע אליו, והוא הבור, השירות בבור, זה דבר שממש אומללות שאין למעלה ממנה. ומה המשמעות של הדברים האלה? השאלה היא שאלה קשה מאוד. אפשר לבוא ולומר שירמיהו נחשף בתוך הבור לחוויה הלאומית. הוא קלו בתוך הבור. העם קלו בתוך ירושלים. העם יש בו מצור אישי, מצור פנימי, מצור על... הוא מסתכל על זה, באמת חוויה נוראה, אני לא מאחל את זה לאף אחד, להיות כלוא בתוך בור זה נורא. וגם מבחינת חוסר המים, זה פשוט היה גורלה של ירושלים. אז אני לא הייתי הולך רחוק עד כדי כך, חבר את זה לעניין של התפילה, אבל בהחלט זה קשור באופן כללי לדרך שהנביאים מביאים את עצמם. אני רוצה לקרוא כמה פסוקים נוספים בפרק למדזיין, כדי לראות זה, לראות שלמה, איך ירמיהו מגיב. וירמיהו בא ויוצא בתוך העם, ולא נתנו אותו בית הכלי. החל פרו יצא ממצרים, וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמעם, ויעלו מעל ירושלים. שימו לב, מה קרה כאן? לכאורה, קרה דבר טוב. הקדוש ברוך הוא מנהיג את הזה, מנהיג את ההיסטוריה, העולם באמצעות ההיסטוריה, באמצעות אירועים היסטוריים, והנה, בגלל שפרעה יצא ממצרים, אז הכסדים עזבו את ירושלים. ויהי דבר השם לירמיהו הנביא לאמור, כה אמר השם אלוהי ישראל, כה תאמרו אל מלך יהודה, השולח אתכם אליי לדורשני, הנה חיל פרעה היוצא לכם לעזרה, שב לארצו מצרים. ושבו הכסדים ונלחמו על העיר הזאת ולכדוה ושרפוה באש. חברים נכבדים, אתם יכולים לחשוב על הסצנריו הבא, על התסריט הבא. צדקיהו הולך, שולח שליחים, הוא מפחד, לירמיהו. והוא אומר לו, ירמיהו, תתפלל בעדנו. ירמיהו, מה התגובה של ירמיהו? אני מוכיח, אבל לא אמר לו במפורש לא. יש לשער גם שירמיהו רצה להתפלל. הרי למדנו פרק ז' שהשם אמר לו במפורש, אל תתפלל. אם השם אמר לו, אל תתפלל, מה שהוא רצה להתפלל? ירמיהו אוהב ישראל היה. חס וחלילה, לא נחשוב שהנביאים, מרוב שהם מדברים דברים קשים, דברי תוכחה, הם אומרים את זה מתוך איזה יצר, מתוך איזה שנאה, חס ושלום, הם מדברים מתוך אהבה, ואדם שמדבר מתוך אהבה גם יתפלל. אז אפשר לבוא ולהגיד, הנה, צדקיהו שלח משלחת, הלך, לא משנה, הוא אומר לירמיהו, תתפלל, והייתה איזושהי תשובה. עכשיו קורה דבר, זה דבר מעניין מאוד. ובואו נראה איך העיתונות הייתה מסבירה את זה. בואו נראה איך הדברים נתפסו בדעת הקהל. פתאום מתברר שבמצרים הרחוקה הזיזה שלוש אוגדות לכיוון מישור החוף בדרך המקובלת הידועה, דרך הים שעולה צפונה, ושראו את זה הכסדים, אז צריך להעמיד נגדם כוח, השיגו את הכוחות שלהם מירושלים, ולירושלים הייתה רווחה. רבותיי, זאת דרך מקובלת מאוד שהשם מנהיג את העולם באמצעות אירועים היסטוריים. אנחנו אנשים דתיים נותנים פרשנות מאוד פשוטה לאירוע כזה. יד השם הייתה בדבר, השם הוביל את ההיסטוריה דרך הצבא של פרו. מדברים תמיד על העיקרון של סיבתיות כפולה, פוליטיקה, מכירים את זה, את העיקרון של סיבתיות הכפולה. מופיע בכמה חוקרי מקרא ודתיים. יש רובד חיצוני של הפוליטיקה, יש רובד חיצוני של ההיסטוריה, ויש יד השם שפועלת כמעין במאי כזה מאחורי בימת המסך ההיסטורי ומכוון את הדברים. מישהו יכול היה לבוא בקלי קלות ולבוא ולומר, רגע, יש לי הסבר לכל מה שקרה. ירמיהו התפלל, כן, זה בסדר, הוא התנגד אולי קצת, אבל ירמיהו אוהב ישראל, הוא התפלל, והנה התפילה שלו הועילה. והוא התפלל, והתוצאה היא שאדם כזה גדול מתפלל, אז במצרים הרחוקה התחוללו שינויים. תראו מה זה תפילה של נביאים. תפילה של נביאים זה דבר חזק מאוד. כמו שאצל אברהם אבינו התפילה הועילה לשינויים ביולוגיים, ללדות, אני יודע מה ש... וכאן התפילה של זה, התפילה של ירמיהו, משנה לחלוטין את פני התמונה. באה הרווחה, תפילתו של ירמיהו. הדבר הזה מבחינת התנ"ך, מבחינת ספר ירמיהו, הוא בלתי מתקבל על הדעת. ולכן מיד, כדי לנטרל את האפקט הזה של להעמיד את התפילה של ירמיהו כבעלת משמעות, אז הקדוש ברוך הוא חוזר ושם את האצבע, במפורט כמובן, על העיקר. כה אמר השם, אל תסיעו נפשותיכם למור, הלוך ילכו מעלינו הכסדים, כי לא ילכו. כי אם יקיתם כל חיל כסדים הנלחמים אתכם, נשארו בעם אנשים מדוכרים, איש בו לא יקומו ושרפו את העיר הזאת באש. אני לא מסביר מילולית, הרעיון פה הוא די ברור. והיה בעלות חיל הכסדים מעל ירושלים מפני חיל פרעה, ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין, להחליק משם בתוך העם. ויהיו בשער בנימין, ושם בעל פקידות ושמו יראיה בן שלמיה בן חנויה, ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור, אל הכסדים אתה נופל. תראו איך שגורלו של ירמיהו מעוצב מנבואתו, ומעוצב מהדרך שתפסו את ירמיהו. ירמיהו נתפס כבוגד, בגלל שהוא רצה לצאת אל הכסדים. למה ירמיהו רצה לצאת אל הכסדים? אני לא יודע, זה מזכיר קצת את השאלה שלך, אביעד, מה המשמעות בעצם של אירועים כאלה? האם הוא רצה לצאת אל הכסדים כאדם שבורח ודואג לנפשו. כן, נביא זה בן אדם גם הוא, או שהוא רצה להפגין פה איזושהי אמירה נבואית שאני הולך לכסדים, אנא תלכו אחריי ותצטרפו לכסדים, זאת ההחלטה האלוקית. אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, ברור לחלוטין מכאן שיש פה החלטה אלוקית חד משמעית שהיא בעצם מלווה את ספר ירמיהו מאותו פיתוי מוכר היטב בפרק הראשון, מצפון תיפתח הרעה, ולא מדרום, לא ממצרים, אלא מצפון, מבבל, מהכסדים. וההחלטה הזאת היא החלטה שצריך להתמודד איתה, וההחלטה הזאת מופגנת על ידי ירמיהו כאן ברגעים הנוראים האלה, שהוא מחליט לצאת החוצה אל, להצטרף אל הכסדים, למרות שזה נתפס כבגידה בעיני חלק מהציבור הירושלמי. ולכן אפשר לבוא ולומר שירמיהו הנביא מזוהה לחלוטין עם המסר האלוקי, אבל בתוך תוכו בוודאי יש רצון לשנות את זה. הוא אוהב ישראל כאמור, תפילה וכולי. תפילה לא תעזור פה. התפילה לא יכולה לסייע. זה שצדקיהו פונה אליו בבקשה להתפלל, זה אפשר לכל היותר לבוא ולהגיד שזה עניין אנושי ושאנחנו מוכנים להבין אותו. אבל מבחינת האישיות של ירמיהו, מבחינת התפקיד של ירמיהו עלי אדמות, אני חושב שהדבר הזה הוא פשוט בלתי מתקבל על הדעת. יש דברים שכדי לשנות אותם צריך להתמודד עם האמת, להשתכנע ולבצע, ולא לעקוף אותם על ידי תפילה. התפילה פה מבחינה זאת היא מזיקה. האמונה שהנביא יכול בתפילתו לשנות את הגורל, במקרה הספציפי הזה, היא מזיקה. אני לא רוצה לשים לאיש מלך על הפצעים, ולא רוצה בוודאי לעורר פרובוקציות. כל אחד שחי פה במדינה הזאת בוודאי מבין את הרמזים שלי, צריך להתפלל, זה נכון, אבל לפעמים יש איזושהי אמת מסוימת שהתפילה לא תשנה אותה, לא יעזור שום דבר. כשהיו נביאים בעולם, אז האמת הזאת הייתה אמת ברורה, חשופה. היית צריך take it or leave it, אתה צריך להתמודד איתה, אתה צריך להסתכל האמת בעיניים. הנביא שנים על גבי שנים, אנחנו ממש כבר לקראת סוף תקופת ירמיהו, אומר דברים מאוד ברורים באשר לאופן שיד השם תפעל בהיסטוריה. ומי שחושב שהתפילה, גם אם היא ניזונה מהרצון הטבעי של הנביא ומהאהבת ישראל שבו, חושב שהתפילה הזאת תשנה משהו, אינו אלא טועה. נדמה לי שזה המסר העיקרי שקשור למאבק של צדקיהו מול ירמיהו. ירמיהו לא יכול לסתות מהמסר האלוקי, גם הוא יתפלל בצורה חזקה ביותר. המסר הזה הוא תוכנית שאתה חייב לנקוט לגבי העמדה מאוד מאוד פשוטה, לקבל אותה או להתנגד לה. לצאת אל הכסדים או להישאר בעיר. זה הכרעות, איך אומרים, על המילימטר. אתה עומד שם בשער בנימין, אני לא יכול לעשות אתם פה הצגה, אבל זה, אני חושב כל אחד יכול לדמיין את זה בקלי קלות. אתה עומד בשער בנימין, על סף השער, אתה מקבל את דבר השם או לא מקבל את דבר השם. זה עניין של בחירה חופשית, ממוקדת בחוט השערה. אתה יוצא החוצה אל הכסדים, אתה מקבל את דבר השם. הולך אחורה, אתה הולך נגד דבר השם. גם אם אדם שלא הניח תפילין באותו יום, יוצא החוצה, אז הוא מקבל את דבר השם. יוצא לכסדים. דבר השם באותו הקשר, זה לא עשרת הדיברות. עשרת הדיברות צריך לקיים בכל מקרה ובכל מצב. לקבל את דבר השם פה, יש איזו משמעות פוליטית, היסטורית, חד משמעית. קבל או לא לקבל. לצאת החוצה או לא לצאת החוצה. תפילה בעניין הזה היא לא רלוונטית. כאן מתבקשת הכרעה מצד האמת. תבואו תגידו, יאשתי אתכם ואין זה ואין מקום לתפילה במסיבות כאלה? לא אמרתי דבר כזה. יכול להיות שהוא יתפלל שגורלם של הגולים יהיה טוב יותר. יכול להיות שירמיהו יתפלל שאני יודע שהאסון יצטמצם בממדיו. אני לא, עד כדי כך, קטונתי, אני ממש לא רוצה לשפוט בהקשרים האלה. אבל אני בהחלט רוצה להסב את תשומת לבכם לתפיסה המנוגדת לחלוטין של צדקיהו את התפקיד של הנביא, לבין התפיסה הרצויה, הנכונה, שספר ירמיהו משדר אותה, שהיא באה לידי ביטוי דרמטי בעיניי, פה במקרה הזה שירמיהו, שצדקיהו המלך החלש, שלא מסוגל לקבל את האמת, אז מוטה לפן המתפלל אישיותו של הנביא, וחושב שמזה תצמח הישועה. יכול להיות שמישהו היה מנתח את זה, איזה מלך נפלא, היום אני יכול להיות סיטואציה כזאת גם היום, איזה, כמה צדיק המלך הזה, הוא הולך לצדיק שיתפלל בשבילו, מה אנחנו לא עושים דברים כאלה? כולנו עושים דברים כאלה, לא משנה כמה נהיה רציונליסטים, עוד לא הצדיק מבקשים תפילה, כל החסידות נויה על דבר כזה, אבל פה זה עובד אחר, פה צריך להתמודד עם המסר כפי שהוא, והמסר הוא לצאת או לא לצאת, זה את ההכרעה. אני סיימתי את החלק הזה, יש לי עוד כמה דקות זמן.
חייבים לסיים.
אז טוב. אז לפחות סיימתי בזה. מה?
חייבים ממש דקה שתיים.
לא, לא. דקה שתיים זה לא יודע, כן.
אין שיר שלא עכשיו. כן.
חברים, עכשיו הוא גם התפילה אולי תתלבן קצת יותר בקרות.
איפה מדרש שאתה תתלבן? היינו
להתפלל לשור עם השכות. אני מדרש בפרקות שימוני לפרק המזיים. שני מדרשים מאוד מאוד מעניינים יש שם. מאוד
מעניינים.
טוב, בסדר גמור. לשורך, אני... אתה צריך מדי פעם.
נשמח, תודה.
Thank you.
של העדפות, אתה מגדיר את זה, אתה רוצה.
כן, לפני שנותיים.